טוב, דברים שהם לא ארוכים מספיק בשביל פרק, אבל קצרים מספיק בשביל פתיח, מספר 421.
כן, זה הז'אנר האהוב עליי עכשיו. כן.
אז ב-2017, בחור בשם לורנס ריפל, שדד בנק בקנזס, לפני שהוא יצא לבצע את השוד, הוא אמר לאשתו, אני מעדיף להיות בכלא מאשר להיות איתך בבית.
זו רמת הפתיחות שצריכה להיות בכל מערכת יחסים, לדעתי.
אני אוהב את הכנות, כן. אז הוא עושה את השוד, מבצע את השוד, לקח כמה אלפי דולרים, לא זוכר בדיוק את המספר המדויק, ואז הוא ישב בלובי של הבנק וחיכה למשטרה. עכשיו, בשנתיים שלפני השוד, הוא סבל מבעיות בלב, הוא עבר כמה ניתוחי מעקפים, ומעבר לזה גם הוא סבל מדיכאון. ממש לא ניכר אחרי מה שהוא אמר לאשתו, כן. אבל סבבה.
כן, סך הכל נראה שבן אדם היו לו חיים רגילים, נורמטיביים. Mm-hmm. ופשוט, אתה יודע, התחשק לו, לא?
אז לכן, עקב מצבו הבריאותי, השופט החליט לתת לו עונש פחות חמור מבדרך כלל. בדרך כלל נותנים כמה שנות...
נותנים בראש.
כמה שנות מאסר על, על שוד בנק.
מה הוא קיבל?
6 חודשים של מעצר בית.
וואי, איזו אכזריות. איזו אכזריות.
זה מושלם.
כן, לגמרי. כאילו, איך תעניש את הבן אדם שרוצה להיות בכלא? בוא נבוא יותר חכם.
שרוצה להיות בכלא ומוכן לעשות הכל בשביל לא להיות בבית. אז בבקשה. נתחיל?
יאללה, סע.
אתה וואן מן בנד.
אני הרבה דברים.
ברוכים הבאים לעוד פרק של...
מה יש בזה?
אהלן, אהלן. אתה, אלעד יצחקיאן. אני, קובי מלמד, ממש חיכיתי שתחזיר לי.
אתה כאילו, אני רוצה להגיד שתכין אותי לזה, אבל אנחנו לא יכולים, אנחנו לא עובדים ככה, שתכין אותי לזה.
לא, אני לא מכין אותך לכלום, זה כל העניין.
כן, בוא תיתן להם גם את חוקי הפורמט.
אוקיי, אז חוקי הפורמט נורא פשוטים. אני עושה תחקיר על איזשהו סיפור אמיתי אבל מגוחך לחלוטין מההיסטוריה. נפגש עם אלעד. אלעד, אתה יודע על מה אנחנו הולכים לדבר?
אין לי מושג.
בדיוק, לא מכיר את הנושא, לא מכיר כלום, והוא יגלה את הסיפור בדיוק יחד איתכם.
אנחנו נקלף את הסיפור הזה כמו בצל, שכבה אחר שכבה.
וזה באמת יהיה מלא דמעות.
מלא, אם אתה אומר.
אז... כן, נראה לי שפשוט ניכנס לזה.
אין ברירה. כאילו, יש לי עוד דברים לעשות, אבל...
לא, אבל כל עוד הריקורד עובד, אין לך... אתה לא יכול לעשות שום דבר אחר.
לא?
לא.
אוקיי.
תעזוב את הטלפון.
אני אניח את השלט של הפלייסטיישן עכשיו.
מצוין, ותפסיק לקפל כביסה. כמה ידיים יש לך בעצם?
אני אמרתי לך, אני עושה הרבה דברים. אני עושה הרבה דברים.
אז טוב, יאללה, let's do it. ב-27 בינואר 1778
רחוק מדי
השתלט הצבא האמריקאי על העיר ווסט פוינט ניו יורק. הזכרנו מספר פעמים את ווסט פוינט בפרקים שלנו.
מה עוד היה בווסט פוינט?
ווסט פוינט, שם זה האקדמיה היוקרתית ביותר של הצבא האמריקאי.
אוקיי, כן, היינו שם.
אז מאז המקום נמצא בשימוש על ידי צבא ארצות הברית, וזה בעצם הבסיס הכי ותיק שלהם. במרץ 1802 הוקמה שם באמת אקדמיית הצבא האמריקאי. באותם הימים האקדמיה לא הייתה מרשימה במיוחד, לפחות בשנים הראשונות. כמה בניינים פשוטים, בערך 10 צוערים, וזה 3 אנשי סגל, וזהו. זאת האקדמיה.
צבא קטן וחכם, אני
אקרא. אז אתה אומר צבא קטן וחכם, אבל תנאי הקבלה היו מאוד נמוכים. אז צבא קטן.
כאילו ברמת הדופק? או איך זה עובד?
Pretty much.
אנחנו כבר זוכרים את הבחור עם כל הנורות הזרה שהתקבל לשם.
אז בדיוק. אז כמעט כל מי שרצה להירשם, היה יכול להירשם. ואפילו לא משנה מתי, כאילו אתה יכול להירשם באמצע שנת הלימודים ולהצטרף פשוט.
בטח.
אז... לאחר כמה שנים, מלחמת 1812, שכמובן נמשכה עד 1815, הצבא האמריקאי הלא מאומן נחל מספר הפסדים כואבים לצבא הבריטי. זה הגיע למצב אפילו שהבריטים כבשו את וושינגטון די-סי, אכלו ארוחה בבית הלבן, ואז הציתו אותו באש.
איזה יופי. כאילו, ממש לא היה בא להם לשטוף כלים. רגע, מי מסדר פה? רגע, יש לי רעיון.
לאחר המלחמה, הממשל האמריקאי החליט להגדיל את תקציב האקדמיה, וגם תנאי הקבלה הפכו לרציניים יותר. ילדים בני 12, גברים נשואים, נכים וקטועי גפיים, כבר לא יכלו להתקבל. בניגוד לעבר.
חבל, כן? זה כבר לא צבא העם. כאילו, באמת, אני חושב שצריך לפתוח את השורות.
כאילו, 13 זה בסדר. אבל, כאילו, אם לא עשית בר מצווה עדיין, אז אתה לא יכול, אין מה. זה גם לא נשמע מאיים, כזה, אני אגף. אחד ושלוש מדלגים, שתיים וארבע.
אנחנו כבר ראינו כמה נזק ילדים יכולים לעשות, אמנם יפנים, אבל אתה יודע.
אני מבין שאתה פה בשביל לתת רפרנסים לכל הפרקים.
אני פה בשביל שמי שבמקרה שומע את זה בתור הפרק הראשון, שידע ש...
היו עוד.
יש עוד פרקים, ולפעמים הנושאים איכשהו חופפים, אם גם אם לא.
כן. אז אוקיי, נתקדם. שנת 1817. בחור בשם סילבנוס תייר,
אהבת את השם הזה במיוחד, אני רואה.
כן. הוא מונה לתפקיד מנהל האקדמיה, ועם השנים אפילו זכה לכינוי האבא של ווסט פוינט. תחת הנהגתו של סייר, הכללים הפכו להרבה יותר נוקשים. על התלמידים נאסר לעזוב את שטח האקדמיה, לבשל בחדריהם, ואפילו אסור להם לקיים דוקרבים.
וכל יום הוא היה עובר ואומר להם, אתם כוסים ואני שושנה. לא חשבת שיהיה פה רפרנס כזה אי פעם, אבל הנה יוסף שילוח.
תענוג. הארוחות היו מאוד מאוד פשוטות, וכללו מים, לחם ובשר.
כל אבות המזון, לא כל אבות המזון.
לא כל אבות המזון.
סאבסט כזה של...
של אבות מהמזון. בניגוד למכללות ואוניברסיטאות אחרות באותם הימים, פרוטקציות וקרבה משפחתית לא שיחקו תפקיד. אם היית טוב, אתה מתקבל. אם אתה לא טוב, אתה לא מתקבל. נקודה.
מה זה? איך אפשר לנהל ככה צבא בלי נפוטיזם?
תייר אפילו אילץ את אחיין שלו שהתקבל לאקדמיה מספר חודשים לפני שהוא מונה לתפקיד המנהל. הוא אילץ אותו לחתום על מכתב פרישה, ואז תייר שמר אותו במגירה, למקרה והאחיין שלו יעשה שטויות ויעבור על הכללים, ישר שולף את המכתב ומעיף אותו.
That's cold.
נתקדם לשנת 1826. האקדמיה כבר פורחת, 260 צוערים באקדמיה, יש שיאמרו 260 צוערים באקדמיה.
יש כאלו.
ו-36 אנשי צוות. האקדמיה הייתה מחולקת לארבע מחלקות, מתמטיקה, טקטיקה צבאית, מדעי הטבע והנדסה. אגב, ווסט פוינט, מוסד הלימודים הגבוה הראשון בארצות הברית, שמלמד הנדסה. שזה כבוד.
מפתיע.
קורסים נוספים עסקו במשפטים, כימיה, ציור, היסטוריה והשפה הצרפתית. רבים מבוגרי ווסט פוינט מילאו תפקיד משמעותי בהקמת התשתיות בארצות הברית. הם הנדסו את מרבית הגשרים, פסי הרכבת והכבישים במאה ה-19.
תשמע, הצבא הוא תמיד משהו שדוחף את הטכנולוגיה ואת התעשייה קדימה.
נכון.
כאילו, האינטרנט למשל היה בשימוש הצבא לפני שהוא היה הפך להיות משהו ציבורי. אבל ווסט פוינט ספציפית, אומר האקדמיה הזו.
כן. המערכת עבדה לפי דרגות קושי, כלומר אם הצלחת בכיתה ברמה מסוימת אז מקדמים אותך לכיתה ברמה גבוהה יותר, אם אתה לא מצליח מורידים אותך ברמה. הציונים נעו על סולם מ-0.0 ועד 3.0, כשבעצם 2.0 זה מספיק בקושי כזה. אחרי זה השתמשו בשיטה הזאת גם ל-GPA באמת בארצות הברית. בנוסף לנושא הלימודים, הצוערים גם קיבלו ציונים על משמעת, וזה כל הדברים כמו ניקיון, ניקיון אישי, כלומר, אישון או השתתפות בהימורים.
אישון?
כן, אם אתה מאשן, מורידים לך ציון במשמעת. השיטה נחשבה להם ממש מהפכנית, והרבה מהמכללות היוקרתיות בארצות הברית אימצו את השיטה, כולל הרווארד ופרינסטון, כאילו, לא סתם מקומות.
וואו, ממש הכתיבו פה את כל השיטה.
כן, הבן אדם ממש ידע מה הוא עושה. עכשיו, בניגוד לשנים מאוחרות יותר, בתחילת דרכה של האקדמיה, הכיתות לא היו מופרדות לפי גזע או צבע אור, ובנוסף, זובורים, שאחרי זה, זה נהיה משהו מאוד שגור ושכיח בפריטי מאץ' כל צבא,
כן.
לא היו שם. לא היה דבר כזה. אפילו אפשר להגיד להפך, כי הצוערים ממש נהגו בכבוד אחד כלפי השני, הם קראו לזה The Gentleman's Code, צריך להיות הוגנים אחד עם השני, צריך תמיד לענות בכנות לכולם, כולל לאנשי סגל, גם אם זה אומר שאתה תיפגע מההשלכות של האמת.
וואה.
כזה. מצד שני, למרות ששוב אמרנו שאסור לעשות כל מיני דברים, כמו דוקרבים, הם לא הצליחו לעמוד בפיתוי.
כן.
רבים מהצוערים עדיין החביאו אקדחים וחרבות, ונרשמו מספר מקרים של דוקרב בחשאי.
איך אתה עושה דוקרב בחשאי?
תבוא ב-12 בצהריים ואני אקח לך את הצורה. כזה.
יאללה, זריז, זריז, זריז. תירה בי.
בבוסטון גזט נכתב באותה תקופה, דווח לנו שביום שישי שעבר נערך דוקרב בין שני צוערים בווסט פוינט, אחד מהם בשם מוריס, נפצע קשה, ניתן להניח שגם אם הוא יחלים, הוא ישוחרר מהאקדמיה ביחד עם יריבו.
כן.
אחלה. הצוערים בווסט פוינט בעצם היו צריכים להיות מאוד ממושמעים, אחרת הם פשוט לא יוכלו להמשיך בלימודים שלהם. אבל בסופו של דבר, עם כמה שכולם ממושמעים והכל, זה גברים צעירים, ויש להם דחפים וצרכים ורצונות של גברים צעירים, ו... זה לא שאין להם את זה, פשוט יש להם הרבה פחות זמן והרבה פחות הזדמנויות להוציא את זה.
נכון.
אז כשזה יוצא, זה יוצא.
When it rains, it pours.
כן. אז כשבכל זאת הם היו נכנעו לדחפים שלהם, זה באמת היה קורה, בוא נגיד, בדרך כלל זה היה קורה באלימות. ובגדול. אז בואו נדבר על מקרה אחד כזה. הצוערים קיבלו אישור לשתות אלכוהול בעצם יומיים בשנה. היו שני חגים. 4th of July, יום העצמאות האמריקאי, וקריסמס איב. וזהו.
זה אומר שהם כאילו איבדו את זה לחלוטין בימים האלה.
כן.
כן, כאילו... ברמה מסוכנת.
לגמרי, תחשוב על אנשים צעירים בקולג' שמשתכרים כל שבוע, ואז תנקז את זה ליומיים בשנה.
או וואו.
וזה אטרף. אז בשנת 1826, מסיבת יום העצמאות יצאה לגמרי מכלל שליטה. זה הגיע למצב שחלק מהצוערים רקדו חצי ערומים ברחבי האקדמיה, עשו רכבת, ואפילו לקחו את אחד ממפקדי האקדמיה והרימו אותו על הכתפיים שלהם, ופשוט עשו רכבת יחד איתו.
נשמע שמח, סך הכל, לא נשמע לי...
לא, זה לא נשמע רע. כתוצאה מכך, הנהלת האקדמיה החליטה לאסור על הצוערים לשתות אלכוהול בחג המולד של אותה השנה.
אוהב.
ואלה שיעברו על החוק צפויים לעונש מאסר ולהרחקה מהאקדמיה. בתגובה, מספר צוערים החליטו לקחת את האיסור בתור אתגר. הם הודיעו לחברים שלהם שהם ימצאו דרך להבריח אלכוהול אל תוך שטחי האקדמיה, והם אמרו, חבר'ה, בערב חג המולד, תארך פה המסיבה הכי גדולה שאי פעם נראתה בווסט פוינט.
Challenge accepted.
עכשיו, בסביבת האקדמיה של ווסט פוינט, היו שני פאבים מקומיים. למרות שבאופן רשמי, אסור להם לצאת ולהגיע לשם, חלק מהצוערים בעצם היו מתגנבים לפאבים האלה, ומקווים שלא יתפסו אותם. מדי פעם, כשאחד מהם היה נתפס, או שהוא היה מוותר, או שהוא היה מנסה לברוח, או שהוא פשוט היה מנסה לשחד את איש הסגל כדי שלא יקרה לו כלום. הפאבים אפילו הסכימו ללכת לקראתם של הצוערים, הם ידעו שהצוערים לומדים שם בלי מזכורת, אז הם נתנו להם לפתוח חשבון ולהריץ את החשבון במשך שנה, ומתישהו במהלך השנה הזאת אתה חייב לשלם.
יפה.
כן, כאילו ממש באים לקראתם. אז, ואפילו באחד מהפאבים שנקרא בניז, בניז טאברן, הייתה אפשרות ללקוחות לשלם באמצעות זוגות נעליים או סמיכות.
מה?
כן.
לשלם באמצעות סמיכות?
כן.
מה בני אמור לעשות איתם?
סמיכה, אחי.
סמיכה שאני שואל, אבל כאילו...
כאילו... אני מניח שזה היה מצרך יותר נדיר ממשהו היום?
בסדר.
הייתה תקופה פשוטה יותר.
כן, זמנים פשוטים, זמנים שונים.
אגב, בניז, כשאדגר אלן פו למד בווסט פוינט, אז הוא פשוט כל הזמן היה מבריז משיעורים ומתגנב לבניז והולך לשתות שם.
מישהו יודע איפה אדגר אלן? הוא פה.
כמובן. חיכיתי. ותוך פחות משנה העיפו אותו מהאקדמיה, בגלל זה. קיצר, אחד מהצוערים באקדמיה היה ג'פרסון דייביס. מכיר את השם?
לא.
ג'פרסון דייביס היה הנשיא היחיד של הקונפדרציה, כאילו מדינת הדרום שקמה לפני מלחמת האזרחים.
כן.
הוא בסופו של דבר היה הנשיא היחיד.
והיה בוגר ווסט פוינט.
כן. אז הוא היה ידוע בתור, כאילו בתקופה שהוא היה צוער, לפחות הוא היה ידוע בתור שיקור רצח, ואפילו הוא היה הצוער הראשון אי פעם שנעצר בגלל שתפסו אותו בבניז. הוא הראשון.
לא היה מוכן לשחד אפילו.
לא. במקרה אחר, אגב, הוא היה בבניז וראה את אחד מהמפקדים של האקדמיה נכנס פנימה, אז הוא החליט לברוח, וכשהמפקד הזה צעק לו לעצור, הוא פשוט הסתכל אחורה וצעק עליו משהו, ואז הוא לא שם לב, ודייביס נפל במורד הר מגובה של איזה 18 מטר פלוס מינוס.
איזה יופי.
60 פיט. חבר שלו לאקדמיה שרץ יחד איתו, צעק לו, תגיד משהו אם אתה חי, הוא פשוט לא הצליח, אז הוא הרים יד. והוא הושפז לארבעה חודשים, ואז הוא חזר ללימודים.
ועוד עלה לגדולות אחר כך.
כן. זה רק מראה לך.
שגם השיקור הזה שלמד איתך, לא יודע, ברימון.
כן.
אולי הוא יום אחד.
אבל סביר להניח שלו.
יוביל איזה צד במלחמת אזרחים.
יכול להיות.
אבל סביר להניח שלו.
סביר להניח שלו. כמובן, אגב, שדייביס היה אחד מהתומכים במסיבה הזאת שהולכת לקרות. לא מפתיע. המשקה שנבחר למסיבה היה, כמובן, איך לא, אגנוג.
אגנוג?
ליקר ביצים.
כן.
כמובן. זה היה מאוד מאוד פופולרי באותה תקופה. זה כמובן חלב חם, ביצים ואיזשהו אלכוהול בפנים, בדרך כלל או רום או ברנדי או לפעמים גם וויסקי. לג'ורג' וושינגטון היה מתכון די מפורסם לאגנוג משלו, שבו הוא שם גם רום, גם שרי, גם ברנדי וגם וויסקי.
אוי, צריך לקרוא לזה הנגובר. באמת. אין כאילו, אין שום דבר
America.
אחר. שום דבר אחר לא יצא מזה.
מספר ימים לפני המסיבה, שלושה צוערים חצו את הנהר לכיוון מרטינס טאברן, פאב אחר באזור, כדי להשיג וויסקי. השלושה הם סנטר, רוברטס וברנלי. המטרה הייתה לקנות את כל הוויסקי שאפשר, הם בעצם אספו כסף מכל הצוערים במגורים הצפוניים של ווסט פוינט, ופשוט לקנות את כל הוויסקי שאפשר עם הכסף שהם אספו. בנוסף, ג'פרסון דייביס בעצמו יצא עם שלושה צוערים אחרים, סטוקר, פרלי וגויו. הם שיחדו שומר באקדמיה, נתנו לו 35 סנט.
A shiny new nickel for you, sir.
והם יצאו לכיוון בניז. הם חזרו עם בערך 4 ליטרים של רום, ועם בשר כבס למקרה ומישהו יהיה רעב.
כמה מתחשב מצידה.
כן. הוא יודע להרים מסיבה, בן אדם. אחרים קנו בחנויות הסמוכות ביצים, חלב, תבלינים לאגנוג, בשר חזיר והודו. את הבשר הם תכננו בעצם לחמם באח שהיה להם בחדרים. Fireplace meat.
שפל.
בלילה שלפני ערב החג, תייר, מנהל בית הספר, שוחח עם מפקדים באקדמיה על האפשרות שאולי חלק מהצוערים ינסו להבריח אלכוהול לחג. וזה משהו שקרה שם בעבר. הצוות החליט לנהוג כרגיל. סרן היצ'קוק וסגן תורנטון הם שני אנשי הסגל שנבחרו להשגיח על המגורים הצפוניים. כמו כן, הם החליטו למנות צוער אחראי בכל קומה.
משטפים.
כן, כאילו, בכל מקרה יש להם שיטה כזאת של אחראי חדר, כמו שהיה אצלנו גם. אז יש אחראי חדר ויש צוער אחד שהוא אחראי על כל קומה, בעצם. והם אמרו לצוערים האלה שאחראים על הקומות, שאם משהו קורה זה באחריות שלכם. פשוט ככה. בינתיים סגן איתון, הוא היה במשמרת בחדר השמירה. בחדר היו תוף גדול וחליל צבאי.
ככה.
חליל צבאי.
מה זה חליל צבאי?
חליל.
שהוא בצבא?
שהוא שייך לצבא.
אוקיי.
בהם השתמשו בכל בוקר וערב כדי לסמל את תחילתו וסופו של היום באקדמיה. כלומר, הבוקר מתחיל, נותנים מכות בתוף ומחללים בחליל. אני מרגיש מחולל.
מקסים, זה מקסים לגמרי. מקסים.
אז בשעה 10, סגן איתון השמיע את הקריאה לכיבוי אורות, הוא תופף וחילל. בינתיים, בחדר 28 במגורים הצפוניים...
רגע, אני חייב...
כן, כן.
הוא תופף וחילל תוך כדי, איך הוא...
אז זהו, אני לא יודע אם זה במקביל. אתה יכול לעשות את זה במקביל.
כן, אתה יכול,
אבל לא יודע. כאילו, הבנתי שהם לובשים בעצם את התוף, כאילו, עם רצועה כמו במרצ'ינג בנד כזה. כן. אז אתה יכול לעמוד ולתת ביד אחת מכה לתוף.
ולחלל.
וביד השנייה לחלל.
כן.
אני מניח. זה מגניב, בתכלס.
זה מגניב.
כאילו, אם הכלים היו יותר מגניבים, זה היה יכול להיות מגניב.
טוב, כן, זה לא שהוא עושה שם איזה סולו...
לא.
סולו גיטרה.
אלא אם הוא איאן אנדרסון, זה לא מגניב.
זה לא הולך לקרות.
אז בינתיים בחדר 28 במגורים הצפוניים, הצוערים סורדס, בריאן, סוליבן, סקפוויץ, סטוקר ובילי מרדוק.
אני מרגיש שבילי מרדוק הוא הקונדסון.
הוא הסופרסטאר, אין ספק. אז הצוערים האלה מערבבים את...
קראו לו בחבר'ה ווילד ביל.
ווילד ביל. בפלו ביל.
בפלו ביל.
בונגלו ביל. יש לי עוד מלא בילס.
שילחו לנו את הביל שהכי אהבתם.
כן. אז החבר'ה האלה מערבבים את מרכיבי האגנוג בתוך דליים מעץ. אגב, כל המרכיבים האלה, שוב, הם קנו אותם במהלך היום, זה עמד שם בחדר כל היום, חלב, ביצים, כיף גדול, קיצר. בינתיים בחדר 5, שנמצא בדיוק ממול לחדר של סרן היצ'קוק, אגב, בחדר 5 הצוערים דייביס, גיון, פרלי, בומפורד, קוב ופיץ'ג'רלד, הם הכינו אגנוג משלהם. יש כמה.
מה ההבדל?
מרכיבים אחרים, יחסים שונים, מסיבות שונות.
אוקיי.
פרלי החליט שיש מצב שהאלכוהול הסתיים להם מוקדם מהצפוי, אז הוא יצא, התגנב החוצה שוב לבניז והביא עוד.
זה יופי.
בינתיים סרן היצ'קוק עשה פטרולים במסדרונות הבניין עד השעה 3 לפנות בוקר, כשהוא לחלוטין לא מודע למה שקורה מסביבו. ואז ב-3 לפנות בוקר הוא חזר לחדר שלו לישון.
אחלה.
בשעה 4 בבוקר הוא התעורר.
פתאום.
כשהוא שומע חבורה של צוערים עושים רעש כמה קומות מעליו. הוא עלה לחדר 28 והוא מצא שם מספר צוערים... וריח מאוד חזק של אלכוהול. בנוסף לזה הוא הבחין באש שבאח, שזה היה די ברור שהרגע קיבו אותה, והוא גם הריח ושם לב שכנראה שהאש שומשה כדי לחמם אוכל. למרות שהוא לא ראה משקעות מסביבו, הוא שם לב לשני אנשים שהתחבאו מתחת לסמיכה, ואמר להם לצאת. הוא פקד על מספר צוערים לחזור לחדרם, ואז הוא ראה צוער נוסף מתחת לסמיכה. הוא פקד עליו לעמוד, והצוער נעמד כשהסמיכה עדיין מכסה אותו כמו רוח רפאים. ואז הצוער ניסה להתגנב אל מחוץ לחדר כשהוא עדיין מכוסה. היצ'קוק משך מעליו את הסמיכה, והוא מצא צוער במדים מלאים, שמחזיק כובע על הפנים שלו כדי שאף אחד לא יזהה אותו. היצ'קוק פקד עליו להזדהות מספר פעמים, אבל הצוער פשוט המשיך לעמוד שם עם הכובע על הפנים. אדוני, אל תגרום לי להשתמש באלימות עם ג'נטלמן, אמר לו היצ'קוק. הצוער ניסה לרוץ לכיוון הדלת, אבל היצ'קוק פשוט חסם לו את הדרך. בסופו של דבר היצ'קוק פשוט נתן כזה מכה לכובע, הכובע נפל, והתגלו פניו של הצוער ג'ורג' סקפוויץ.
אך, עליו לא ציפיתי.
היצ'קוק פקד עליו לחזור לחדרו, ואז הודיע לשאר הצוערים בחדר שהם תחת מעצר, והורה להם ללכת לישון. אתם במעצר חדר, I guess.
אתם עצורים, לילה טוב.
הוא יצא מהחדר בשעה 4:15 דקות, והלך לישון חזרה בחדרו. לאחר שהיצ'קוק עזב, בילי מרדוק יצא מגדרו על כך שהיצ'קוק השתמש בכוח כדי לחשוף את סקפוויץ. הוא בעצם פגע בכבוד שלו.
בג'נטלמן קוד.
כן. אז הוא אמר לחבריו פיצ'ג'רלד וסטוקר, שהגיעו בינתיים מחדר מספר 5, הוא אמר להם, חברים, תביאו את החניתות והאקדחים שלכם, לפני שהלילה הזה ייגמר, היצ'קוק ימות.
That escalated quickly.
מאוד. כמה דקות לאחר שחזר לחדרו, היצ'קוק שמע צעדים במסדרון, ואז לחישות ממש מחוץ לדלת שלו.
אפשר להגיד שהיצ'קוק הרגיש בסרט אימה.
אפשר להגיד,
לא חייבים להגיד את זה, לא חייבים להגיד את זה.
לאחר מכן הוא שמע 3 מכות חזקות מאוד על הדלת של החדר שלו, אז הוא פתח את הדלת.
הוא לא למד כלום מסרט אימה כנראה.
לא, הוא פתח את הדלת, אבל הוא לא ראה אף אחד, הוא רק שמע רגליים רצות, ואז הוא שמע מישהו צועק, הלי הו, היץ'.
מה? סתם הטרילו אותו במקום להרוג אותו?
אוקיי. עשו לו דינג דונג דיץ'.
כן.
להיץ'. אוי ואווי.
אוי.
אז אחלה, היצ'קוק יצא כדי לעלות לקומה למעלה ולחפש את סגן תורנטון, השני שאמור להשגיח על המגורים. במסדרון הוא פגש את הצוער סטוקר, שאחז במקל והוא שיקור מאוד. סטוקר פשוט עמד שם ובהה בו.
סטוקינג הם.
בדיוק, חיכיתי שתיתן את זה.
כאילו, אוקיי.
לאחר שהיצ'קוק אמר לו להפסיק לבהות בו ולחזור לחדר שלו, סטוקר פשוט אמר לו, תמשיך במה שצריך לעשות, קפטן. והמשיך לדדות במורד המסדרון. הוא עצר לרגע, נשען על קיר, וניסה להקיא.
ניסה.
ניסה להקיא. אז היצ'קוק המשיך בדרכו. הוא יצא כדי... הוא עלה לקומה השנייה בעצם. בינתיים, ג'פרסון דייביס היה בחדר מספר 11 במסיבה אחרת. אוקיי?
כן.
והוא שמע את היצ'קוק במסדרון. הוא הספיק כבר לשמוע על התוכניות של בילי מרדוק להרוג אותו. להרוג את היצ'קוק, אז הוא החליט לנסות להציל אותו. דייביס די חיבב את היצ'קוק, שהחמיא לו ואפילו יצא להגנתו באיזה משפט שערכו לו. אז דייביס יצא מהחדר, רץ לכיוון חדר מספר 5, הוא נכנס פנימה והוא צעק, תחביאו את הדברים, היצ'קוק בא. ואז הוא הסתכל וראה שהיצ'קוק כבר שם. היצ'קוק כמובן הורה על כולם פשוט לחזור לחדרים שלהם וללכת לישון.
כי זה מה שהוא יודע לעשות.
כן, כן. הוא גם תפס את הצוער שהיה אחראי על החדר, הצוער סביר. אני מאוד אוהב את השם אותו.
נו, סביר. כן.
אז הוא היה אחראי על החדר, אז הוא אמר לסביר, תפתח עכשיו את כל התיקים והארונות הציוד של כולם. סביר בתגובה לא ענה לו, ופשוט נשכב ונשען על הקיר.
מה לזסל קורש?
תפתח את הארונות של כולם. אני אלך לישון. לילה טוב. היצ'קוק ויתר וחזר לחדר שלו ב-4:50. בינתיים, 3 צוערים נתפסו על ידי צוער שלא השתתף במסיבה ושימש כשומר באחת המשמרות בלילה. כמלשים. הוא תפס אותם כשהם עושים את דרכם אל חדר השמירה. הוא תחקר אותם והם רק מלמלו משהו על זה שהם צריכים תוף וחליל. סגן טורנטון התעורר בשלב הזה, ואז הוא התחיל להסתובב במסדרונות, לראות שהכל בסדר. הוא מצא שני צוערים לבושים ברישול. אחד מהם היה פיצ'ג'רלד, שהיה תלמיד מצטיין באקדמיה. פיצ'ג'רלד אחז בחרב מעוקלת.
כן.
כאילו איזה אלדין או משהו כזה. תורנטון הודיע להם שהם תחת מעצר ושלח אותם לחדר. הוא דרש מפיצ'ג'רלד את החרב, אבל פיצ'ג'רלד פשוט סירב וצעק עליו משהו לא ברור, כאילו רע 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 כזה. ואז נתן 3 מכות לרצפה עם החרב, והלך לחדר 29.
אנחנו באיזה יקום מקביל שכאילו החוקים, זה אזור הדמדומים.
האקדמיה היוקרתית ביותר של הצבא האמריקאי, חביבי. בינתיים תורנטון עומד במסדרון, ואז הוא שומע תוף וחליל מבחוץ. והיום הרשמי לא אמור להתחיל עדיין.
עוד לא.
עוד לא. ואחרי שהוא שומע את התוף והחליל, הוא שומע קריאות עידוד מבחוץ. כמה חיילים פשוט פרצו, כמה צוערים פרצו לחדר השמירה, גנבו את התוף והחליל, התחילו לנגן, וכמה חברים שלהם עודדו אותם.
כן.
אז הוא ניסה לרדת לקומת הקרקע כדי לעצור את הרעש, אבל הצוער רוברטס הפתיע אותו מאחורה, כשהוא מחזיק חתיכת עץ, הוא נתן לתורנטון מכה בראש, ותורנטון התעלף.
זה נהיה אלים בסופו של דבר?
כמובן. המסדרונות היו בבלגן מוחלט. צוערים רצו במסדרונות, נופפו באקדחים וחרבות, צעקו, זרקו קרשים על הקירות, שברו חלונות, חלק מהם אפילו ירו מדי פעם באקדח שלהם. מספר צוערים התעלפו בחדרים. צוער אחד אפילו פתח את החלון בחדר כדי לקבל קצת אוויר, ואז הוא הקיא החוצה, ואז הוא התעלף ונפל מהחלון אל תוך הקיא של עצמו.
או, וואו. איזו תמונה יפהפייה.
זה דיוק אבל.
כן.
זה דיוק מרשים.
לא, הוא כאילו הכריז, איפה הוא הולך לנחות?
דיפ זה לנקודה הזאת.
איזה? זאת.
בשעה 5 בבוקר, הצוער גויון השיג אקדח מהמגורים הדרומיים, ויצא כדי להרוג את היצ'קוק. היצ'קוק היה בחדר שלו. הוא שוכב בחדר, ואז הוא שומע רעש מאוד חזק שוב מחוץ לדלת, כמה דפיקות חזקות על הדלת, ואז גויון הצליח לשבור, כאילו הוא עשה מין חור בדלת באמצעות איזה מקל עץ, ואז הוא נהיה נורא מתוסכל מזה שהוא לא מצליח לפרוץ את הדלת, אז הוא שלף את האקדח וירה. הבעיה היא שבזמן שהוא מנסה לפרוץ לחדר, חבורה של צוערים התחילו להקיף אותו כדי לראות מה הוא הולך לעשות.
כן.
ואז הצוער תומפסון נדחף על ידי ההמון, ואז הוא פגע בגויון. אז גויון לא דייק, לא פגע בדלת כמו שצריך, הוא רק פגע בצד של הדלת ושום דבר לא קרה. בינתיים באותו זמן צוערים נוספים זרקו אבנים מלמטה על החלונות במגורים. אז היצ'קוק יוצא מהחדר, ואז ההמון התפזר. הוא ראה צוערים מנפצים חלונות וצעק עליהם, כמובן, תחזרו לחדרים.
אתם עצורים, לכו לישון.
רובם, באופן לא מפתיע, לא הסכימו. אז היצ'קוק הלך לחדר של תומפסון, באופן לא מפתיע, לא תומפסון, של תורנטון. ותורנטון באופן לא מפתיע לא היה שם, כי הוא מעולף באחד המסדרונות.
כן.
אז הוא הסתובב כדי ללכת משם, אבל אז הוא ראה שאחד הצוערים מצמיד לו מקל לראש. היה ביניהם מאבק קצר, היצ'קוק ניצח כי הוא לא שיקור,
כי הוא
מת.
לא שיקור.
והצוער ברח. בינתיים צוער אחר פשוט עומד שם לידם ומסתכל ובוהה בהיצ'קוק כל הזמן, לא סטוקר. בוהה, מסתכל עליו עד שהיצ'קוק פשוט אמר טוב אני הולך והלך. היצ'קוק ראה את הצוער אוברטון וצעק עליו get the comm here, כלומר תביא את הפיקוד הגבוה לפה. חלק מהצוערים שמעו get the bombardiers, כלומר תביאו את יחידת הארטילריה.
ומה הם עשו בקשר לזה?
הצוער סטוקר הודיע לחבריו להגן על המגורים הדרומיים מפני התקפה. בינתיים הצוער בילי מרדוק ששמע על התקיפה המתקרבת, הוא פשוט הלך במסדרונות, וכל בן אדם שהוא פגש, הוא שאל אותו, אתה איש ארטילריה או שאתה ג'נטלמן?
זה פשוט שתי האפשרויות היחידות.
כן. פיצ'גרלד בינתיים עשה את דרכו לכיוון חדר מספר 11, כשהיד שלו מלאה בחתכים, כי הוא פשוט שבר כמה חלונות עם החרב שלו.
כן, זה הפריע לו פשוט.
אז הוא הגיע לחדר מספר 11, הוא אסף קבוצת צוערים שהייתה שם, ששתו שם ביחד, הוא אסף אותם ואמר להם, חבר'ה, אנחנו חייבים להילחם באנשי הארטילריה, ואז הוא נפל ונרדם על היד המדממת שלו.
פשוט חבורה של שיקורים מוגזמים מנסים, לא ברור מה, לא ברור לי מה הם מנסים אפילו
להגן על האקדמיה מפני אנשי הארטילריה. בינתיים היצ'קוק נכנס לקרב אגרופים עם אחד הצוערים. תורנטון בינתיים התעורר וחזר לחדר שלו, שם הוא פגש את היצ'קוק בשעה 5:45. בשעה 6 בבוקר חלק מהצוערים התחילו להתעורר, ואז הם הצטרפו פשוט לניסיון של הצוות להחזיר את הסדר באיזושהי צורה. ואז היום התחיל באופן רשמי, אחד מאנשי הסגל בכל זאת נכנס לחדר ותופף בתוף
חייבים
וניגן בחליל. ואז הגיע ויליאם וורת'. ויליאם וורת' הוא מפקד הצוערים הראשי של צבא ארצות הברית, הוא כאילו אחראי על כל הצוערים בצבא, ועצם הנוכחות שלו גרמה לכולם פשוט להפסיק.
עד כדי כך.
עד כדי כך.
פשוט מתו מפחד מהבן אדם הזה.
זה כאילו, זה ביקור קמצר כפול 4,000. אז וורס התחיל להסתובב ברחבי הקמפוס, הוא ראה גברים זרוקים על הרצפה וזכוכיות שבורות בכל מקום. בשעה 7 בבוקר כל הצוערים והצוות נלקחו לאספה באולם. כולם. אז הצוערים המגורים הדרומיים, שהם לא היו שותפים לשום דבר בכל מה שקרה, הם פשוט הסתכלו מסביב והם היו בהלם טוטלי מכל מה שקרה, הם לא ידעו כלום. הצוערים המגורים הצפוניים התחילו להגיע לאט לאט.
לדדות.
רובם יחפים, חלק מהם בחולצות קרועות. כל הזמן שהם הולכים הם מקללים אחד את השני או כל בן אדם אחר שהם רואים. הם מאיימים על אנשי צוות. ובכללי פשוט הם נראים נורא 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 שיקורים. כאילו, מאוד.
כן.
אז, ואז התחילו להקריא שמות.
מספרי ברזל להתפקד.
אז כשהקריאו שמות, חלק מהצוערים מהמגורים הצפוניים פשוט ענו כן על כל שם.
ההטרלה נמשכת.
הם לא הספיקו להתפקח עדיין, זה העניין. זה לא שהם ישנו עכשיו כמה שעות, זה עדיין קורה. שום דבר לא השתנה.
כן.
אז חלק מהצוערים אפילו לא הגיעו לשם. הם פשוט המשיכו לשתות בחדרים שלהם. הצוער המילטון בשלב הזה התחיל להתרברב בפני חבריו בכישרון הטיפוף שלו. שמעתם איך הייתי טוב קודם אז? כולם מחאו לי כפיים.
כולם רימו לי שיעלה.
חלק מהצוערים המשיכו לצעוק שאנשי הארטילריה בדרך. חלק עדיין היו בפניקה.
כן, עדיין יש את הסצנה הזו שנמשכת. אלה לא התגברו.
אז הצוות הבכיר פשוט עומד שם ומסתכל ורושם דברים, ואז איפשהו באמצע פשוט החליטו להפסיק להקריא שמות ולשלוח את כולם לחדרים. אבל בסופו של דבר, במקום לשלוח את כולם לחדרים, כולם הלכו לארוחת בוקר. כי צריך.
כן, ללכת לחדר האוכל. שעה, מה נעשה?
כן, אז הולכים לחדר האוכל. בארוחת הבוקר מספר קרבות אגרופים התרחשו ברחבי חדר האוכל. ולאחר הארוחה, כולם נלקחו לכנסייה לתפילה של שעתיים. בכל זאת, Christmas Day.
כן, לא נותן, לא תברח פה מזה.
תפילה של שעתיים, כשכולם שיקורים. 22 צוערים נשלחו למעצר בית בחדריהם, ביניהם ג'פרסון דייביס. בסך הכל כמעט 100 צוערים היו מעורבים באירוע הלילה. הלילה הזה זכה לכינוי פרעות האגנוג, כאילו the eggnog riots.
כן.
19 צוערים הועלו למשפט. תייר, המנהל, פשוט החליט לא להעלות את כולם למשפט, כי זה יפגע קצת בכבוד וביוקרה של האקדמיה. אז הוא פשוט בחר את 19 שהיו הכי פרועים, הכי אלימים, whatever, ואותם הוא העלה למשפט. 167 אנשים העידו במשפטים האלה.
וואה.
אלפי עמודים של עדויות נכתבו, ובסופו של דבר 11 מהצוערים סולקו מהאקדמיה. אחד מהחבר'ה שלא עלה למשפט היה ג'פרסון דייביס. מסתבר שלאחר שהוא שתה עם כמה מהחברים שלו, הוא פשוט חזר לחדר, הקי, התעלף, ואז כשהוא התעורר, הוא במקרה שמע שניים מדברים על המזימה להרוג את היצ'קוק.
כן.
אז הוא בדיוק שמע, הוא התעורר, יצא מזה, ואז הוא רץ כדי לנסות להגן עליו. אז הוא חזר ללימודים, והוא סיים עם ממוצע הציונים הכי נמוך בכל הכיתה. מתאים להיות
מאוד,
נשיא,
כן.
של הקונפדרציה.
כן.
היצ'קוק בינתיים המשיך להתקדם בצבא האמריקאי, הוא אפילו קיבל כמה צלשים עקב מצוינות בקרב. בסופו של דבר, הוא ביקש לעזוב את הצבא, אחרי שהוא ביקש חופשה של 4 חודשים מהצבא, לטפל בבן משפחה חולה, והוא נתקל בסירוב, אז הוא פשוט ביקש לעזוב. מי שסירב לו על הבקשה, ג'פרסון דייביס.
וואו. איך שגלגל מסתובב לו, אה?
מדהים.
פשוט מדהים. זה כמו איזה מסיבת רווקים ענקית, gone real bad.
הכי רע שיכול להיות כמעט. כאילו...
גם הכמויות שלהם, כל כך הרבה אנשים.
כן.
וכל כך שיקורים.
זה כאילו... זה כמעט 100 אנשים עושים ונדליזם מטורף במגורים. עכשיו, אני מנסה לחשוב מה עובר על החבר'ה במגורים הדרומיים שמתעוררים, ואין להם מושג מה קרה.
אין להם מושג.
אתה פשוט כאילו מתעורר, אתה יוצא החוצה מהחדר שלך, ואתה רואה את זה.
כן.
Christmas Day.
זה לא איזה כמה חבר'ה שעשו שטויות בטיול שנתי.
לא.
זה לא, לא, לא.
לא, זה 100 חבר'ה עם רובים וחרבות.
הולי שיט.
שוברים דברים. ומתופפים.
וואי, אני מרגיש שכאילו חוויית הצבא שלי לא הייתה מספיק טובה כאילו בעליל. זו התחושה שאני יוצא איתה.
אני חושב שהדבר הכי פרוע שקרוב לזה שעשינו בבסיס שאני הייתי, זה שבאיזשהו שלב הצלם והבחור שאחראי על ההוצלה, על ההדפסות וזה, אז שניהם ואני לקחנו את הספה שהייתה בהוצלה, ושמנו אותה על הגג של המבנה, וישבנו שם איזה שעה.
וואו, זה פרוע ברמות.
זה כאילו הדבר היחיד שאני יכול לחשוב עליו, שהוא קרוב איכשהו ולא קרוב בכלל לכל הערב הזה.
כן, good times.
כן.
Good
times. היה כיף בצהל. בסופו של דבר, איכשהו. היה מצחיק.
כן, ברמה הזאת שאתה מדחיק את כל השאר.
את כל מה שהיה, כן.
כן.
היה מצחיק.
באופן הזה זה היה טוב.
יפ. אז קול, זה היה עוד פרק של...
מה יש בזה?
נכון. וכרגיל, אנחנו נמצאים בעצם בכל המדיות, גם החברתיות וגם האנטי-חברתיות.
בטוויטר, בפייסבוק, בכל אפליקציות הפודקאסטים, בספוטיפיי.
נכון.
מקום ראשון, בפרזנט.
יוטיוב.
יוטיוב, לגמרי.
אנחנו, יש לנו דף בפייטריון, אם בא לכם לזרוק לנו כמה שקלים על מה שאנחנו עושים פה, אנחנו מאוד מעריכים את זה, תודה רבה. מה עוד? רעיונות לפרקים?
מה יש בזה פודקאסט? gmail.com.
נכון, זה מגיע ישר אליי, ותודה רבה לכל מי בשבועות האחרונים קיבלתי הפצצה.
מה קרה?
מלא רעיונות.
מה קרה? פתאום נזכרתם?
זה מעניין מאוד.
תמשיכו.
מתי שאני אגיע לכולם.
תמשיכו.
כן. מה עוד?
ואת ההצעה הכי יפה, לא בטוח שנעשה מנה פרק, אבל אולי נתלה אותה על המקרר כזה, ונראה אותה בגאווה.
כן.
תראה מה המאזינים שלנו שלחו לנו, איזה יופי. איך הם גדלו כל כך?
שלחו לנו ציורים.
שלחו?
נשמח.
כן, נראה לי. אוקיי, טוב. אז עד הפעם הבאה.
יאללה.
יאללה ביי.
יאללה ביי.